סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום, אתם בסרוויס, כאן תרבות, 104.7, 104.9 FM. איתכם באולפן שירי קאץ. רונה גרשון תלמי תחזור רק בשבוע הבא. איתי המפיקה אירה וקסלר והטכנאי ארז שלום. תמיד לקראת יום העצמאות שואלים מהו אוכל ישראלי. אנחנו נדבר על זה. היום נציע דווקא פסיפס ישראלי, לא אוכל אחד, לא מנה אחת, אלא פסיפס שלם. מתכונים עם היסטוריה מפותלת שיכולה לקרות רק בישראל. נמצא חיבורים בין עיראק לשוודיה, נגלה את הרי ירושלים בפריז, ונתאם את הגרסה המקומית למתכונים של יהדות קוצ'ין. סרוויס, כאן תרבות, כבר מתחילים. אנחנו נפתח את התוכנית עם מילנית מנחם, שהקימה בלוג בישול למאכלי יהודי קוצ'ין, בשם צ'יפאפאם. שלום מילנית.
שלום, צהריים טובים.
היי, אז קודם כל בואי נציג לרגע את הקהילה הקוצ'ינית. מה זה בעצם? מי הם?
אז הקהילה הקוצ'ינית זה קהילה עם מורשת מאוד מאוד מפוארת של אלפי שנים. היהודים הגיעו לקוצ'ין עוד בימי המלך שלמה, וגם אחר כך בהמשך, עוד אחרי, הגיעו מאירופה בעקבות גירוש ספרד. יש הרבה סיפורים והרבה איתו שלא כל כך ברור בעצם מה המקור הראשון, אבל ככה הם באו והתיישבו שם בדרום הודו.
דרום מערב הודו, כן.
כן. זו קהילה ששמרה מאוד על היהדות שלה בצורה מאוד מאוד אדוקה, על המסורת, על המאכלים, על המורשת. באמת קהילה מאוד מאוד מפוארת.
תגידי, ומה בעצם מאפיין את האוכל הקוצ'יני?
זה אוכל מאוד מטובל. יש שם הרבה טעמים ומרכיבים שמאפיינים את דרום הודו, כמו למשל שימוש בעלי קארי, שימוש בקוקוס, הרבה מאכלים שיש בהם קוקוס, קמח עורב. האוכל הוא אוכל מאוד בסיסי, אבל מאוד מאוד עשיר בטעמים.
תגידי, אבל האוכל הזה של יהודי קוצ'ין הוא שונה מהאוכל הקוצ'יני של, את יודעת, של מערב, של דרום מערב הודו?
כן, הוא שונה. אני חושבת שיש בו הרבה אלמנטים שדי דומים ומזכירים את אוכל של יהדות ספרד.
וואו, זה הולך רחוק.
כן, למשל, זה משהו שאני נחשפתי אליו רק באמת שהקמתי את הבלוג והתחלתי לחקור ולהבין, ואז בעצם הבנתי, למשל, יש לנו פסטלים. הפסטלים זה כמו אמפנדות, או כמו כל מיני מאפים שממולאים בבשר ובעוף ותפוחי אדמה, שיש לנו גם אצל יהדות אירופה הספרדים. יש לנו למשל את הדוסה, שהיא סוג של פיטה, שאפשר להגיד שהיא גם מקומית, אבל היא די דומה לפלצ'נטה ההונגרית, והיא די דומה לכל מיני מאכלים שהם כמו ככה
הפיתות האלה. אבל דוסות בכלל יש באזור דרום הודו. הדוסה כן. שלכם היא מיוחדת? יש בה מאפיינים מסוימים שהם רק שלכם?
האמת שאני חושבת שהמאפיינים שהם בעצם מבאים מהיהדות, של היהדות הקוצ'ינית, זה שהיא, אני חושבת שהיא גם מאופיינת בזה שהם עלו לארץ, אז הם הכינו, הם לא היה להם מרכיבים מסוימים, למשל, לא היה קמח עורב שהם עלו לארץ.
אני בטוחה שבשנות ה-50, נכון? הם עלו בשנות ה-50, לא היו בארץ את כל הרכיבים המיוחדים האלה.
בדיוק, אז התחילו להשתמש בקמח, והיום הדוסה שאני מכירה, שאני גדלתי עליה, זה דוסה שהיא בעצם במרקם מאוד מאוד רך, מאוד מזכירה את הלחוך התימני, מאוד רך ומאוד כזה כיף לטבול בזה רטבים ומאכלים.
וממה היא עשויה? חיטה או אורז?
מקמח חיטה, קמח חיטה, ביצים, קמח ביצים, קמח ביצים, שמן, דברים מאוד מאוד בסיסיים, אבל אני חושבת שזה מה שהיה להם, ולכן הם ניסו לעשות איזושהי התאמה למרכיבים הישראלים שהיו פה בארץ באותו זמן.
זאת אומרת שזה מטבח מאוד מאוד מיוחד, זה מטבח שלא קיים בשום מקום אחר.
אני לא מכירה מטבח כזה, זאת אומרת, גם כשמדברים על אוכל הודי פה בארץ, רוב האנשים חושבים על האוכל ההודי המקורי, המסורתי, שבא יותר מהצפון ומהמרכז. אין כל כך היכרות והבנה של מה זה בעצם אוכל קוצ'יני, כי זה באמת, זה טעמים שהם שונים לחלוטין. באמת, יש הרבה טעמים והרבה גוונים וצבעים של אוכל אחר. גם האוכל הקוצ'יני של יהדות קוצ'ין הוא אוכל שהוא כשר. זאת אומרת, לא תמצאי אצלנו אוכל שמערב בתוך הבשר וחלב ביחד, או יוגורט יחד עם בשר, כמו שמאפיין את המטבח ההודי הקלאסי שאנחנו מכירים.
ומה זה צ'יפאפאם? שזה שם הבלוג שלך?
צ'יפאפאם זה שם של חטיף. להודים, לקוצ'ינים יש חטיפים מהממים, מדהימים. וצ'יפאפאם הוא אחד מהם. זה חטיפים שעשויים גם כן מתחינה של קוקוס וקמח וסולת וכל מיני תבלינים. אז צ'יפאפאם הוא אחד מהם, וזה היה החטיף שהיה הכי אהוב על סבא שלי וסבתא שלי. וכשהקמתי את הבלוג, זה בעצם, הקמתי אותו אחרי שסבא שלי נפטר, שאז בעצם פתאום נפל לי הסימון והבנתי שוואלה, הקהילה הזאת הולכת ונעלמת, היא נכחדת, כי כולם, כולנו, כל הדור של הישראלים שגלבו בארץ, הם בעצם התבוללנו והתמזגנו בתוך הקור ההיתוך הישראלי, ובעצם מהקהילה הזאת עוד דור אחד או שניים, כבר לא יהיה מי שיקיר את האוכל, לא יהיה מי שיבשל אותו. ולכן הקמתי את הבלוג.
זה שהוא ממש יפה אגב. ותגידי, אני ראיתי שאת מקדישה את הבלוג למחוזות הילדות ולזיכרונות מהבית. למה את הכי מתגעגעת?
אוי, לאוכל של סבתא שלי ושל סבתא רבא. יש לי ממש כל הזמן ככה בדמיון, אני זוכרת את הטעמים. אני גדלתי שם, הם גרו במושב גבעת כוח, במרכז הארץ, וממש הילדות שלי ביליתי שם המון. אני זוכרת, זה מצחיק, אבל ביום שישי ב-10 בבוקר כבר היינו מחכים שהסיר של האוף האדום עם הרוטב יהיה מוכן, והיינו ב-10 בבוקר יושבים ואוכלים אוף עם אפום, אפום שזה הלחם הקוצ'יני, כן? אני זוכרת סבתא רבא שלי שיושבת, שישבה ככה במרפסת, קראה במרפסת על הרצפה, ישיבה מזרחית כזאת עם קערה ענקית כזאת, היא הכינה לנו חובות, חובה שזה כופתאות של סולת ממולאות באוף ותפוחי אדמה וביצים ודברים טובים.
זה המון עבודה, תגידי, להכין דבר כזה? יש שם גם דברים יותר פשוטים להכנה שאפשר ככה בהם?
האמת היא שזה כן, זה הרבה עבודה, אבל אני עם השנים, אני ככה יצרתי לעצמי כל מיני קיצורי דרך וכל מיני פטנטים איך לעשות את זה יותר קל. וזה הטיפים שאני גם נותנת בבלוג שלי, זאת אומרת, כדי להראות שהנה, כאילו כל אחד בעצם יכול להכין את זה. גם אני עובדת ועובדת מאוד קשה ויש לי קריירה מפוארת ואני מבשלת בשביל הכיף, ועובדה שאני מספיקה, כי יש לנו היום טכנולוגיה וכל מיני מכשירים חשמליים שעוזרים לנו לקצר תהליכים ולעשות את הדברים הרבה יותר פשוט. אז באמת זה כבר לא כמו שפעם שאספת את הכל היו מכינות בידיים ולשות את הבצקים ומכינות ועומדות שעות במטבח.
אני ראיתי בבלוג שלך שאת מקבלת תגובות שהוא פתוח לאיזשהו סוג של דיאלוג.
כן.
איזה סוג תגובות את מקבלת? בעיקר אגב, מי הקוראים, מי נכנסים לבלוג? בעיקר אנשים מתוך הקהילה, או שיש להם שורשים בקהילה, או בכלל זה קהל רחב?
אז זהו שלא. זה מדהים איך שהקמתי את הבלוג, בכלל לא חשבתי ולא הבנתי לאיזה כיוונים זה ייקח אותי, אבל אין לי מושג מי, אבל יש לי אנשים מכל העולם שנכנסים. זאת אומרת, זה אפילו מרוסיה ומאוזבקיסטן ומאוסטרליה ומדרום אמריקה. כאילו, אני פשוט הייתי בשוק מהמקומות. אני מסתכלת מדי פעם ככה בסטטיסטיקות מי האנשים שנכנסים ולוקחים מתכונים, ואני פשוט בשוק מזה. אבל כן, ואני מקבלת תגובות מהממות. ממש, אנשים שולחים לי בהודעות פרטיות ככה תמונות של מאכלים שהם הכינו ופשוט אומרים לי תודה. ואומרים שככה, בזכותי הם חזרו לילדות שלהם, כולם, ממש חזרו לטעמים שהם זוכרים מהסבא והסבתא וטעמי הילדות שלהם, וממש הם מתרגשים שהנה הם יודעים להכין את זה ויש להם את המתכונים, והם חשבו שזה משהו שהלך ונעלם, אז זה ממש תגובות מרגשות.
יש שם באמת מתכונים שנראים מצוינים, גם למי שזה לא, את יודעת, שזה לא השורשים שלו, יש שם דברים, כל מיני, ראיתי שם מין פודינג כזה של אורז שלא הכרתי.
נכון,
נכון. שכחתי איך קוראים לקופתאות האלה, אבל גם ראיתי שהן קופתאות שאין נראה
שם.
זה היה נראה כמו משהו שאני צריכה לנסות. איך אמרת שמשיגים עלי קארי?
אצלי בגינה.
בעצם אפשר בכל מקום היום להשיג עלי קארי?
היום, האמת היא שהיום אפשר להשיג בהרבה מקומות, הרבה שווקים כבר מביאים את זה, והאמת היא שכל הקוצ'ינים, אני חושבת שכל הקוצ'ינים בארץ, שבמושבים מגדלים את זה אצלם בגינה, אבל בהחלט אפשר בשווקים, ובחנויות המובחרות אפשר להשיג גם עלי קארי, כן.
כן, יש משהו באמת
ש משדרג את הטעם בצורה מטורפת.
מעורר תיאבון במה שעולה שם. תגידי עכשיו, בכנות ככה, אם את צריכה להסתכל על, גם על הסיפור שלך וגם על החיים שלך והכל, מהי המנה הכי ישראלית בעינייך?
אני הכי ישראלית.
כן, זהו, אני אתגרתי אותך פה, כי דווקא כי הבלוג הזה כזה סוחף, וככה מתחשק להיכנס לכל העולם הזה של הקהילה הקוצ'ינית.
אני חושבת, כאילו, אני כן אלך על מנה שהיא מנה קוצ'ינית, כן, אבל הפסטלים, הפסטלים זה המלך של יום שישי, זאת אומרת, אין בית קוצ'יני שזה לא מככב אותו ביום שישי, בארוחת שישי, או ככה, שאוכלים את זה ככה, מנשנשים לפני הקידוש, וזה גם, זה די מזכיר, אני חושבת, גם זה מאכל של כל העדות, כי לכל העדות יש פסטלים בצורה זו או אחרת, זאת אומרת, זה בצק שממולא במשהו, אז ככה שבעיניי זה מאוד ישראלי. אני מזמינה את כולם כמובן לתרום את הפסטלים הקוצ'ינים, כי זה משהו שבאמת, אני יכולה להגיד שהמשפחה שלי משני הצדדים, זאת אומרת, כולם כבר נשואים בנשואי תערובת, וכל מי שאוכל את האוכל שלנו, שמצטרף למשפחה וחברים וזה, כולם פשוט מאוהבים באוכל הזה.
טוב,
אין מישהו שלא אוהב.
נהיה חייבים לנסות בעצמנו, לבשל בבית. כן. תודה רבה, אילנית מנחן.
בשמחה.
ביי.
בשמחה רבה. ביי, לקרוא.
תחתך כמו חלל אורכו והבוקר הלך התפחר מברק יחידי מברקו אנשים התנשמו בכבדות כמו בטון דהרה עתיקה חגורת הבטון של העיר הדוקה בהחלט הדוקה הקירות הכבדים מבינים מה שהוא ונופלים בשתיקה על העיר הגוססת בחוץ צונח אור שמש מוחלט ביום שכזה מן הסתם בבתים שום תינוק לא נולד אף לא מת שום אדם ואחר לאט הרחובות ממריאים הרחובות ממריאים אל האור הלבן כמו שטיח קסמים הקירות שנפלו מוקמים איכשהו אזרחים חכמים ולעיר אין ראשית ואין סוף וכל הבואות חסומים וידיך שעות מן הקיר כמו מלמוד של אזור ברקרק ועיניך פורחות כמו פנינים של זכוכית על צוואר הברק רק ראשך העייף צף באור העמוק ורק פיך שרק הרחובות ממריאים לאט
סרוויס, כאן תרבות, היום במטבח הישראלי. ואנחנו ממשיכים עם אחת המסעדות הכי ישראליות, ושממוקמת בירושלים, ובעצם מגיעים באופן ספונטני להרי ירושלים. שלום לשף אורי נבון ממסעדת מחנה יהודה.
נעלן.
מה שלומך?
ברוך השם.
קודם כל ברכות, כי מאז הפעם האחרונה שדיברנו, מסעדת שבור שלך בפריז זכתה בכוכב משלן.
נכון, זה באמת הייתה חגיגה גדולה, שלא נחגגה.
וואו. תגיד, אתה בעצם הנציג שלנו היום להרי ירושלים, אנחנו מדברים על המטבח הישראלי בכלל, ואני רוצה שנדבר רגע על המטבח של בית ילדותך. בסדר?
בטח.
מה אכלו בבית?
אכלו אוכל טעים בעיקר. לא היו סיפורי זוועה של אוכל לא טעים. אני חושב שבאותה תקופה פשוט כולם כמעט בישלו את אותו דבר. זה לא היה... היה הרבה מאוד אוכל לעדות כזה של מי... קובה וקוסקוס, וכל דבר שמאפיין אוכל הדוד שיש, בגלל השכנים המרוקאים והפרסים, והכל התערבב כזה ביחד, וכולם למדו מכולם. אז זה פחות או יותר היה המאפיין של הילדות.
ואימא שלך, נגיד, הכינה קובה? זה היה משהו שהיה אצלכם בבית? כי אני יודעת שאימא שלך איזה דור 12 בארץ או משהו, לא?
נכון, אימא שלי באמת הצד הלא קורדי בסיפור, ואימא שלי הייתה אחראית על הדברים שהם לא קובה. על כל מיני דברים שמגיעים במטבח הספרדי, מסופריטו ומדיאסים וקריסטלוס, וכל מיני דברים שבאמת גם, האמת שאני חושב על זה עכשיו, גם היו קצת חריגים הזמנו, כי זה לא באמת היה המיינסטרים של הכל. אבל זה היה מושפע, ובעיקר אהבנו לאכול אוכל טעים. וגם אם הלכנו לשכנים או לחברים או למשפחה והתנסינו בדברים חדשים, זה היה נחמד מאוד.
תגיד, ואם אתה מסתכל לרגע על המטבח של ירושלים, אתה צריך להגדיר אותו בתור מישהו שבאמת חי המון שנים בעיר ועובד בתוך השוק של העיר, השוק של העיר, מה היית מגדיר?
אני חושב שבירושלים יש מעמד של כבוד לעדות, למושא האתני, להשפעות של המטבחים של פעם. גם אם את זורקת בפנימה את כל ההליכים הקולינריים שקורים סביב חגים, נגיד, וסביב מסורות של דת, שבירושלים זה מאוד נפוץ לא רק ליהודים, לכל אחד. זה באמת הופך להיות חלק מהאבנים של העיר. אם זה המוסלמים שעם כל הרגלים של הרמדאן, ואיך שהם אוכלים פתאום בתקופה הזאת, או מה שהנוצרים... וכל האיסטר שעכשיו עברנו, וכל החג המולד, ומהמקום הזה, ותוסיף לזה כמובן את כל החגים היהודיים, שבסוף רובם הגדול נחגג סביב שולחן עם אוכל. גם בחג שלא אוכלים בו כלום, אוכלים לפני ואוכלים אחרי.
כן.
תמיד יש אוכל שמשחק תפקיד שם.
כן, לגמרי, אנחנו טובים בזה.
אני חושב שהעובדה הזאת תרמה הרבה לחיזוק של האוכל כפיבוט מרכזי בחיים של כל מי שגר בעיר הזאת. בסוף זה נגמר באוכל.
וחומרי הגלם האלה, מה מאפיין אותם?
תשמעי, היום זה עולם אחר. אני חושב שפעם מה שאפיין אותם זה הזמינות, כמובן. זה חומרי גלם של תקופות של צנע ותקופות של חוסר דווקא. שם במקומות האלה נולדו חלק מהדברים הכי הכי נחמדים מכל הקוקלה וכל הקציצות האלה, שבעצם זה קמח שמבושל עם דברים. דווקא מהמקום הזה, היום אני כשף, קצת שלפני החג עשינו במסעדה 20 סלח קנייד הלך.
שמה זה אומר?
זה בעצם, לקחנו 20 סים ועטפנו אותם בקנייד הלך כזה, סוג של. יותר נכון, עשינו קנייד הלך וביצבצנו מתוכו 20 סים, וכשזה התבשל בתוך לא המרה הקוף, אבל הסיר לוקוסים והזה הפרן, אז פתאום זה היה, זה הזכיר לי קצת את המקום הזה, איך הקנייד הלך כאילו העולב של פעם, זה מה שאנחנו ממש ממש אוהבים, תקנד על החשרה. הכי פשוט שמבושל במראה קוס, תמיד בפסח זה הקערה שנגמרת ראשונה עוד לפני שמתחילה הארוחה. אז איך פתאום הקנד על החיים של... שזה רק קמח, מצות, עם ביצה, שזה הכי מעט שיש כאילו. איך הוא פתאום הופך להיות משהו קצת יותר חגיגי?
כן, משהו עשיר כזה. תגיד, ובעצם, אם אנחנו רגע נקפוץ לפריז, הייתה ביקורת כזאת של, רגע, מה בכלל ישראלי או ירושלמי בתוך מה שאתם מכינים בפריז? מה אתה מוצא שם שהוא ירושלים, שהוא אתה, שהוא המטבח שלך?
תשמעי, קודם כל לקחנו לשם במזוודות אבנים ירושלמיות כדי להגיש עליהם. אז זה כבר יש משהו שהוא מאוד מאוד ירושלמי.
כן.
אבל מעבר לאובייס, אני חושב שגם הגישה לאוכל ולקבל ולאמץ מתרבויות אחרות ולבשל את זה בדרך שלך, שזה בגדול מה שטבוע בנו, וגם מבחינת הפלטה של הטעמים, ובאמת, אפילו בדברים הכי ברורים מאליו, טחינה ולבנה ואריסה.
כן, יש שם מנות עם טחינה, לבנה ואריסה?
מה זאת אומרת יש שם? אנחנו מבשלים אוכל ישראלי במסעדה שיש לה כוכב נשלם, זה החומרי גלם שלנו, הטעמים שלנו, זה לפעמים קצת מוגש אולי יותר יפה, ולפעמים זה קצת יותר, יש הרבה יותר מקום לבוא לידי דיוק, והניואנסים, אולי לפעמים יש מקום שהניואנסים מוערכים יותר, אבל בסופו של דבר זה לגמרי 100% אנחנו.
תגיד, ובכל מה שאתה עושה יש את הירושלמיות הזאת? מה, אתה פותח עכשיו מקומות, נכון?
כן. אנחנו עכשיו ממש פתחנו בסרון המרקט, סניף של הקרחים שלנו, שנקרא ג'י-ג'י, שזה בעצם קובלה, שהיא קובנה, שקולעים אותה כמו חלה. וכל הגישה ללחם שהוא גם לחם שמגיע מהמסורות שלנו, בין אם זה מהעדה התימנית של קובנה, ובין אם זה חלה שמושרשת, זה גם משהו שמביא אותנו קדימה. והדבר הזה, ההייבריד הזה של קובנה וחלה, עבורנו פתאום מתגשם בתור איזה לחם מופלא שרק חיפשנו איזה מילואים יכולים להחמיא לו ולעבוד יחד איתו והוא יחמיא להם. ופתחנו חנות כזאת ממש חודש לפני הקורונה בירושלים, זה נקרא ג'י-ג'י קובלה, ואתמול פתחנו בסרונה בתל אביב את החנות השנייה, וזה מאוד, מאוד נחמד ומרגש, שעדיין המסורות ועדיין הזיכרונות של פעם מצליחים להיות מתורגמים לדברים שאנחנו אוהבים לאכול ולהגיש היום.
תגיד, יש איזה, תמיד לפני, אני חייבת לציין שתמיד לפני יום העצמאות, מישהו תופס אותי ואומר לי, לא, את חייבת להגיד מאכל אחד שהוא מאפיין את הישראלים, כמו שלאיטלקים יש פיצה ולצרפתים יש בגט, אנחנו דורשים שתגידי מאכל אחד, ואז תמיד כולם אומרים טיטים שזה נשמע לי, אוקיי, אבל זה לא באמת זה. יש משהו בעיניך שהוא מאכל אחד שאפשר להגדיר? אתה לא חייב לעשות את זה, אבל בוא ננסה.
לא יודע, זה, הגדרות זה משהו מאוד קשה. אני חושב בשאלה שלך יש הרבה שאלות, אבל נגיד בהקשר של יום העצמאות, נראה לי שהמאכל הוא יהיה קבב. כולם יכינו קבב בבית, ולכל משפחה יש את הקבבים שלה, ואיך שהם עושים את זה. ובהקשר רחב יותר, אני מניח שזה החל מהחומוס, ודרך כל מה שאנחנו, שניצל זה לא משהו שנולד בישראל, אבל אין דבר יותר ישראלי משניצל. זה שניצל שזה מאכל שמגיע מגרמניה, יחד עם סלט ערבי, שגם בשם שלו כבר יש בעיה,
אני חושבת שגם זה שהשניצל אולי עשוי אוף ולא עגל.
זה התאמות של צנע, אתה יודע, שבאים לפה מאירופה ורגילים למשהו, ואין חומרי גלם, אז עושים ממה שיש.
שזה בעצם מגדיר גם משהו, אולי היכולת לברוא עולמות קולינריים שלמים מתוך מעט שיש, מתוך משהו צנוע.
גם מתוך מעט וגם מתוך חוסר יכולת להיקבל למוסכמויות ו... בצרפת יש תרבות קולינרית של מאות שנים, ופתאום לשבור אותה נראה לאנשים בלתי אפשרי. ואנחנו כישראלים, כשאנחנו, זה תבוא לנו ב-DNA, לא רק לנו, לכל העם שלנו. אני רואה שפים ישראלים בחול, ואני רואה תפיסות של מסעדות ישראליות אל מול מסעדות אחרות בעולם. אצלנו הרבה יותר פתוחים לשינויים, הרבה יותר דינמיים, הרבה יותר יצירתיים מהמקום הזה, דווקא שלא מתקבע למוסכמות ולגבולות ולדברים שכביכול אי אפשר לשנות. הכל פתוח, לא יודעים מה יהיה מחר, בואו ננסה. כזה, זה הגישה פה.
כן, ואני חושבת שאולי גם היכולת הזאת לייצר איזשהו פסיפס. זאת אומרת שבכל מיני מקומות אתה מוצא מאכלים שלא קיימים בשום מקום אחר. זאת אומרת שזה משהו שהוא מיוחד רק לנו. אתה מגלה כאלה לפעמים סביבך, בדיוק כמו הקובאנה הזאת אולי שעברה אצלכם כל מיני אדפטציות. שאני חושבת שאולי גם בתימן בכלל לא הייתה כזאת קובאנה.
זה חלק ממה שמאפיין אותנו בהסתגלות וב... סיגול שלנו, שאנחנו יכולים לנסות לכפות על משהו שהוא לא, הוא לא, הוא לא נולד כדי שיהיה מילוי, שהוא יהיה קריך שמחזיק עכשיו המבורגר או קבב, אבל אנחנו יכולים לקחת אותו לשם. זה חלק מה-DNA שלנו. אני חושב שבתוך הדבר הזה, זה לפי הדמיון והיצירתיות של כל אחד.
אוקיי. שף אורי נבון, מסעדת מחנה יהודה. תודה רבה.
תודה רבה. יום טוב.
יום טוב.
אני אותם זוכרת, אני אותם עצור.
סרוויס, כאן תרבות, ממשיכים במטבח הישראלי, מסע שלם, ועכשיו אנחנו עם קובה שוודית, תאמינו או לא. שלום שף, אמיר קרונברג.
היי, שירי, מה נשמע?
בסדר, אני חייבת לספר לך שאכלתי אצלך פעם לפני מספר שנים במסעדת גדרה 26 מרק של קובה, וזה היה פשוט עירוי של אופטימיות.
איזה כיף.
כן, אבל אני אגיד לך שמה שאני אכלתי זה היה חלק מאיזו עסקית פשוטה, וזה לא הייתה האמנה המיתולוגית שלך, שהיא קובה פירות ים, ואני רוצה שנדבר עליה לרגע, כי לדעתי, האמנה הזאת היא המסלול של החיים שלך, לא?
ממש ככה, ממש ממש ככה. כן, זה נכון, בעצם בסופו של דבר פתחתי את גדרה בתור שף די צעיר, שעוד מחפש את דרכו הקולינרית, זאת אומרת, לא היה לי איזשהו קונספט מובהק, ולא היה לי איזשהו ידע עצום, וזה, ידעתי שיש לי את החיבור הזה של סקנדינביה ושל עיראק, ברכה ישראל, ירושלים כמובן, וידעתי שאני רוצה לשלב ביניהם.
רגע, 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 אבל אתה ככה מדלג על החלק הכי מטורף. חיבור בין שוודיה, אנחנו קופצים לבבל, ומה קורה כאן? תסביר רגע את החיבור.
טוב, תחזור אחורה, באמת, שנות ה-70, סבא שלי השוודי הוא מפקד מטעם האום על תעלת סואץ, וכל המשפחה באה לבקר אותו פה בישראל, להיות פה חצי שנה איתו. הם גרים בארמון הנציב בירושלים, ואימא שלי, בת 16, הולכת למסיבת אומניקים. רואה שם את אבא שלי, הבלונדיני הצעיר, עם העיניים הכחולות, שבאמת היה שונה בנוף הישראלי הזה. כל הדבר הזה היה מאוד שונה בנוף הישראלי של שנות ה-70. אהבה מאוד מאוד גדולה, נתאהבו, שמרו על קשר, היא נסעה לשוודיה, מפה לשם, חתונה, היא עברה לשם, שוודיה של סוף שנות ה-70, מקום קר, קשה, סגור, מאוד לבן, מאוד לא מקבל זרים, זה לא כל כך עבד, היה שם הפיצוץ התרבותי הזה שבין סקנדינביה לבבל, בתקופה ההיא פשוט לא הצליח, ובגיל 5 הם מתגרשים, היא לוקחת אותי ואת אחותי לבית סבי וסבתי בירושלים.
ומה זה אומר על המטבח שגדלת בו? מצד אחד באמת קובה, נכון? אמא הכינה קובה ומטבח כזה עיראקי מסורתי? היה שם כזה?
אמא בגדול לא הייתה בשלנית. אני, כמו שהרבה יודעים, אני מגיע ממשפחה של גברים מבשלים. אז גם בצד העיראקי וגם בצד השוודי, המלאכת הבישול הייתה על הגברים. סבא שלי, העיראקי, זיכרונו לברכה, באמת עשה לו יד מדהימה, היה לו זמן, הוא היה כמו פעם, באמת, קולט התבלינים, כותף את הפירות ואת הירקות העונתיים ומקפיא ומייבש. אז זה היה ממש לגדול אצלו, אצלו אכלנו, אצלו גדלתי, כל הטעמים האלה.
ומה הייתם אוכלים שם? מה הסבא היה מכין?
תשמעי, הדברים שהכי זכורים לי זה, תמיד אנחנו ישנים אצלו בשישי, ובשבת בבוקר הוא קם בשש בבוקר, ומתחיל לעבוד על הארוחת בוקר העיראקית, שזה חצילים, זה בעצם הסביך המפורק.
וואו.
חצילים, ביצים חומות, קציצות ארוך, שזה קציצות ירק עם בשר מאוד נוטימות, אמבה שהוא מכין לבד, פול בעונה, זה היה שולחן מאוד מאוד עשיר, שכל אחד היה מגיע, לקראת 10, כל המשפחה הייתה מגיעה, ומתחילים להרכיב להם, מלאפות משל עצמם, כל אחד עם הבחירות שלו.
אוקיי, זה נשמע מדהים וזה צד אחד. עכשיו בוא נעבור לצד השוודי. מה אוכלים בצד השוודי?
אז אבי וכל הצד שלו בעצם נשארו כמובן בשוודיה. אז פעמיים בשנה, כל קיץ וחורף, אני ואחותי היו טסים לשוודיה, שזה גם היה מאוד, לא קרה הרבה בשנים ההם. ואז בעצם אנחנו מגיעים לסבי וסבתי שחיים על אי קטן במערב, דרום מערב שוודיה, ה-West Coast השוודי. ושם זה כאילו עולם אחר, זה ארוחות מאוד מאוד מדויקות ומתלבשים לארוחה ואוכלים שם פירות ים ודגה מאוד מאוד טריה, ויש לסבא שלי השוודי בחוץ גידולים ביתיים שאנחנו יוצאים עם עץ ומוצאים את התפוחי אדמה בקיץ וגזרים, וזה בישול מאוד מאוד, איך אני אקרא לזה, עירום, זה הפרודוקטים מדברים, אתה בקושי נוגע בהם, קצת מרח, קצת פלפל, שמיר, פטרוזיליה, אבל נהנים מהטעמים המאוד מאוד טבעיים.
זהו, מאידך זה מין farm to table כזה נורא, נכון? נשמע כך. כאילו ישר מהחווה הכל הולך למטבח.
ממש, ממש כך. בטח לפני הגלובליזציה, שלא היה להם כלום שם. בעצם כל מה שהם גידלו זה היה ב3-4 חודשי בקושי קיץ שהיה להם. וזה פרודוקטים מדהימים. האדמה שלהם נותנת טעם מדהים לירקות, והמים שלהם קצת מתקתקים, ו זאת אומרת, בישול מאוד 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 נקי, ושונה מהמטבח העיראקי של סבא שלי, שגדלנו בקטמון, עם פרודוקטים, באמת, נקרא לזה, הכי נחותים שיש, והוא היה מוסיף להם תבלינים, וכל מיני מניפולציות כדי להוציא את המקסימום, וכמובן שגם שם היו יוצאים מעדנים, אבל עם המון תבלינים, המון עבודה, המון, זאת אומרת, בדיוק ההפך.
תגיד, והחורף השוודי הקר הזה, זה בטח מציף געגועים, לא לאוכל הקטמון ומה שמגיע מעיראק, כן? או שזה בשני המקומות בעצם התמסרת לאוכל איפה שהוא היה?
בשני המקומות התמסרתי לגמרי לאוכל. מעבר לזה, בשוודיה, אני עדיין דובר את השפה השוודית שלי, זו השפה הראשונה שלי. אז כשהייתי מגיע לשוודיה, אני שוודי. וכשאני מגיע לארץ, אני ישראלי, ובטח בתור ילד, זה היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות את ההפרדות האלה, ורק כשגדלתי, בעצם התחלתי לנסות ולשלב את הדברים האלה. אבל זה הגיע בשלב הרבה יותר
מאוד. ובוא נדבר רגע על המטבח שבו שילבת את שני העולמות האלה. מה בעצם קרה שם, חוץ מהמנה הזאת, שהיא באמת הפכה לדיבור מאוד חזק, והמון מבקרי אוכל דיברו עליה. מה עוד היה מלבד הקוב בפירות ים הזה?
בעצם כשפתחתי את גדרה, אמרתי, אוקיי, איך אני בכלל משלב? אז בהתחלה בכלל לא ניסיתי לשלב, פשוט בתפריט שלי היה כל יום קוב בסלק וקוב בבמיה, ומהצד השני שלו היה שם את הכדורי בשר שוודים, והגרבלק, זה אותו תפריט, זה אותו תפריט. ולאנשים לקח זמן להתחבר, לקח זמן להבין את הקונספט שלא ממש היה.
כן, היו סועדים שבאו ושאלו אותך, רגע, מה אתה עושה פה? מה הקשר בין השוודיה לעיראק? והיית צריך להגיד, אני הקשר?
אז כן, זה בעיקר בתל אביב, שאנשים חיפשו קונספט מדויק ומהודק, ומי אתה ומה אתה, ואני לא ממש יכולתי להגיד להם, אני בעצמי לא באמת ידעתי, ובעצם נתתי את מה שהיה לי, פשוט פתחתי על השולחן, ואנשים בסוף התחברו לזה, זאת אומרת, בסוף זה היה אוכל טעים, מדויק, עשוי כמו שצריך, במקום שהיה נעים לשבת בו, אז זה באמת הצליח, אבל אנשים כל הזמן חיפשו את ההגדרה, מה אתה עושה, מטבח שוודי עיראקי, מטבח זה, כל הזמן ההגדרה, ולא הייתה לי לתת להם, זה היה דובשו ועוקצו בעצם של התקופה הזאת.
תגיד, אני יודעת שאחרי כל המבצעים הצבאיים וכל באמת תלאות הדרך, גדרה 26, המסעדה שלך נסגרה, מה אתה עושה היום?
אז בעצם סגרתי את גדרה 26, לאו דווקא מבצעים צבאיים וזה, אלא בעיקר כי הייתי לבד. בעלים של מסעדה לבד, שהוא גם המנהל וגם השף, היה לי מאוד מאוד קשה. לא הצלחתי למצוא שותף, לא הצלחתי למצוא עובדים שבאמת יכולים להעביר את הדבר הזה שאני מעביר שאני נמצא שם. ועם שלושה ילדים שבקושי מכירים אותי, החלטתי קצת להיות איש משפחה, שזה היה לי מאוד 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 חשוב. להיות עם הילדים שלי, לראות אותם גדלים, להיות חלק מהדבר הזה, וזו הסיבה באמת היחידה שבסופה סגרתי את גדרה. פשוט הייתי צריך זמן לי ולמשפחה אחרי 7 שנים של חוסר היכרות שלי עם הבנים שלי.
שזה ממש הסיפור הישראלי, אני חושבת, של העשייה הזאת, גם סביב עולם המסעדנות. אבל מה אתה עושה היום?
אז חוץ מלעשות אירועים, אירועי שף שאני עוד עושה ללקוחות שעוד יש לי קשר איתם שנשארו מהמסעדה, ועוד יהיה לו אנשים שמגיעים אליי מכתבות בעניינים, אז עברתי להדרכה. אני היום מדריך לא בסיכון בהרצליה, מלמד אותם טבחות דרך הכנת צהריים ביחד.
תגיד, ועכשיו שאתה מבשל עם בני נוער בסיכון, יש לך הרגשה שכן, שאפשר לספר סיפור חיים אישי דרך אוכל?
בטח, בטח, איזה שאלה. קודם כל, האוכל הוא מפיל חומות, הוא מפיל כל מיני דברים. קל לי מאוד מאוד להתחבר לנערים האלה ברגע שאני מגיע ממקום שמאכיל, שמספק להם את הדבר הבסיסי הזה, אז נתחיל שם. ואז להעביר להם את הסיפור שלי דרך האוכל, הטעמים, היד, הסיפורים שאני תוך כדי גישול מספר להם, זה... ברור. הם מתחברים לזה, הם אוהבים את זה.
הם גם חולקים איתך סיפורים דרך האוכל?
מה?
הם גם חולקים איתך את הסיפור שלהם
דרך האוכל? ברור. איזה שאלה. הם נפתחים אליי כמו שהם לא נפתחים לאף מדריך או לאף מורה, לאף בן אדם. אני יודע עליהם דברים אישיים ופרטיים, והכל אם באחד על אחד או שניים על שתיים, הקשר הופך להיות כל כך אינטימי דרך האוכל ודרך הסיפורים והטעמים שאי אפשר שלא, זה מאוד קשה שלא להתחבר לדבר הזה, וזו הצלחה אדירה. אני כבר מדריך 2 קבוצות, אם לא הקורונה זה כבר היו 4 ו-5 קבוצות, אנחנו מתכננים גם לצאת החוצה, לעשות קצת אירועים ולעשות קייטרינג, וזה באמת, זה ממלא אותי מכל הבחינות.
שף אמיר קרונברג, תודה רבה.
היי, תודה לכם, שיהיה חג שמח לכולם.
ביי, תודה.
שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוקן, לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט מאורגן, שלח לי שקט מעודכן, שלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט, 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 שקט מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי. שקט עד יום.
סרוויס, כאן תרבות, ואנחנו ממשיכים עם הפאזל הזה של המטבח הישראלי. שלום לרותם מימון, עורך האוכל של הארץ.
שלום.
שלום, אני רוצה לספר לך משהו. בערך כן. ב-2017 גיליתי שבכל שנה ברשתות השיווק בתל אביב, לקראת הפסח, צצות על המדפים צנצנות של פקיילה. אחר כך גיליתי המוני מסעדות ובתי אוכל עם אוריינטציה טוניזאית, וגיליתי שהם מיועדים לנופשים מאוד מסוימים שמגיעים מצרפת. הם ממוצא טוניזאי, ואת יודע, בוגרשוב פינת בן יהודה בערך הופך לקולוניה צרפתית. יש שם פריקסה, משאויה, אתה חייב לתקן אותי, אבל איך שאני הוגה את זה. נקיטוש, בנץ' אומרים?
בנטש,
בריק. ואז עלה בדעתי שבעצם כשמנסים להגיד מטבח ישראלי, מפספסים את כל התמונה מבפנים, את כל המטבחים הקטנים, האזוריים, המיוחדים שקיימים בתוך הארץ. מה אתה חושב?
אני חושב שזה נכון, אבל זאת אומרת, אחרי הכל ולפני הכל, ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה וצעירה, וגם מבוססת על... בעיקרה על שני דברים או שלושה דברים גדולים בעצם. היא מבוססת על המאגרים שהתיישבו בה, היא מבוססת על המטבח הכשר, ולפני הכל על המטבח המקומי שהיה פה לפנינו, המטבח הערבי, אם נרצה. וככה, מה שאמרת זה נכון, נוצרו להן מובלעות קטנות או נקרא לזה ניסיונות אנדמיים מקומיים לפתח איזשהו שפה מקומית שבא לידי ביטוי גם באוכל.
אבל אנחנו מוצאים את זה, וזה האמת, אתה אומר מנסים, זה נשמע אולי איזה ניסיונות כושלים, אבל זה ניסיונות מצוינים, לא? זה ניסיונות מרתקים שקיימים רק בארץ.
בדיוק. למשל, בואי ניקח את הדוגמה הכי בולטת, לדעתי, היא הרייס או הרוסה. לפני שנים רבות היית נוסעת לנצרת, ובכל מיני מזללות שיפודים כאלה ואחרות, הציעו הרוסה או הרייס, מה שהפך להיות הטרנד הגדול בחתונות של השנים האחרונות, ובכל מסעדת בשר בתל אביב. אבל במשך 20 ומשהו שנים, דוכן קטן היה מגיש את זה בשקט, ורק בנצרת יכולת למצוא את זה, בעצם את אותו טוסט קבב שמעוך לו בפיטה, וזאת מנה בכלל שמגיעה, התגלגלה לנצרת מלבנון, אבל פה מצאנו את זה רק בנצרת.
אני חייבת להגיד לך על זה ספציפית, שאוסם הדלל סיפר לי פעם, שזה האוכל של האימהות העובדות, באקו, שמשאירים טוסטר קווץ' כזה, טוסט משולשים, מה שקוראים, ומשאירים את המנה המוכנה, והילד רק צריך להכניס כשהוא חוזר מבית ספר את המנה פנימה. הוא קרא לזה מנה לעצלנים, והוא לא מבין למה אנחנו כל כך מתלהבים מזה.
אז בנצרת, חשוב להגיד שזאת הייתה מנת חתונה בעצם, או שמגישים את זה למי שלא יכול לאכול הרבה, והיו צריכים ככה לאכול במשורה, אז זה מסביע, אבל זה מנה קטנה כזאת, ולכן זה נקרא רוסה או הקלה.
יפה, זה החיבור לשם.
כן, אז הנה למשל דוגמה לאוכל מקומי. אמרת נתניה למשל, אז בנתניה הרבה מאוד שנים, עוד לפני שאפריקס היום אנחנו בעידן הגלובלי, הוא נכון גם למדינת ישראל, הגלובליזציה ותוכניות הטלוויזיה כמו מאסטר שף שהביאו לתודעה של כלל הציבור מנות כמו פריקסה או בריק או בנטש או בניה או כל מיני דברים כאלה שאכלו, שסבתא שלי הכינה לי כשהייתי ילד קטן, אבל לא הכרתי בשום מקום אחר. אז בנתניה באמת צצו להן בשנות ה-60, ה-70 וה-80 המון המון דוכני בריק, ועד היום בנתניה מגישים בריק באופן מאוד מסוים, בפיטה עם סלט טרשי, שזה אותו סלט דלעת מוכר. אז הנה עוד דוגמה למשהו מקומי. נכון, זה הושפע מאוד ממה שקורה בחוץ, מהרבה מאוד עולים מטוניס וכאלה, או מצפון אפריקה אפשר להגיד, אבל גם איך שהגו את המנה, זה היה מאוד מאוד נכון לנתניה.
ובכלל, אני חושבת שאפילו בלי קשר לתקשורת, שרואים באמת את המטבחים האלה, נגיד מטבח הודי ברמלה, או מטבח אתיופי ביבנה, זאת אומרת שקבוצות של אוכלוסייה שהגיעו, יצרו איזשהו מטבח מקומי מאוד מיוחד, שהוא גם, כפי שאמרת, קשר, אופני לעולים, וגם התחבר למה שהיו יכולים להשיג בארץ, באותו זמן שהם עלו.
בדיוק. הדוגמה המובהקת לזה אפשר למצוא בערים הקדושות, נקרא לזה ככה, טבריה, צפת, ירושלים, חברון. טבריה באמת כוננה מטבח מפואר מהכלום שהיה. ועד היום זקני טבריה אוכלים בחגים אוכל מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. כל הקלסונס למשל, אין את זה בשום מקום בארץ למעט בטבריה. או הקוגל הירושלמי, הרי קוגל באשכנז אכלו, כולם אכלו קוגל, אבל בירושלים הם הגיעו והתערבבו עם עם ספרד ופתאום נכנס פלפל חריף, פלפל שחור חריף, שהפך את הקוגל ממשהו מתקתק למשהו יותר פיקנטי כזה.
רותם, הייתי ממשיכה איתך במסע הזה עוד שעות ארוכות ומרתק, אבל אנחנו נאלצים להפסיק את זה בדיוק סוף התוכנית. אז תודה רבה, ונמשיך לעקוב, אתה יודע.
תודה.
ביי, תודה.
ביי.
תודה לכם שהצטרפתם למסע הישראלי שלנו במטבח. תודה לאירה וקסלר וארז שלום. להתראות.
שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שאלון שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? שם נפש מרעידה מכל חלון אפל וטריס מוגן שובי לביתך סחת סעד גבוה אור על ענפי הילן מי לנפשך לשמוע ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. אומרים ער ער עד היסוד ועד חדש. כבר סדק שחר מאפיר מאור הכבר ציפור אחת שובי לביתך